שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והשיחה הזו שלנו היא חלק מסדרת שיחות בנושא להכיר את עצמנו. אנחנו, האנשים הסובבים אותנו, להבין מה מניע אותנו, איך אנחנו פועלים, איך אנחנו מתנהגים, על מנת לשפר את החיים שלנו ולעשות אותם טובים הרבה יותר, שנרגיש יותר בנועה, שנרגיש יותר מוגנים, שנרגיש שכיף לנו בחיים, במקום לסבול כל הזמן מהתנגשויות וכל מיני דברים כאלה מציקים ומטרידים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? על ידי התעמקות כל פעם באיזשהו אספקט מסוים, בכל שיחה אנחנו לוקחים אספקט מסוים מתוך להכיר את מי אנחנו ומה היחסים שלנו עם הסובבים אותנו, מתעמקים בו כדי להבין באמת איך אפשר להתקדם בנתיב הזה. ואת הנושא שלנו היום טל תציג. טל.
כן.
אנחנו היום בהתנהגות פרו-חברתית. נכון. מה זה התנהגות פרו-חברתית?
התנהגות פרו-חברתית זאת התנהגות שכוללת יחסים טובים עם החברה, עם האנשים סביבי, נתינה, שיתוף פעולה, עזרה הדדית. ואנחנו רואים, וזו תופעה שבאמת נחקרת ומאוד מעניינת, שיחסית למינים אחרים בטבע, המין אנושי הוא יוצא דופן בנטייה שלו לעסוק בהתנהגות, שכוללת שיתוף פעולה ועזרה הדדית. זה קורה מגילאים מאוד צעירים. אפילו לפני שהילדים יודעים לדבר, הם כבר מראים התנהגויות כאלה שיש מכנים אותם אפילו אלטרואיסטיות. ואנחנו יודעים שזה קורה אפילו כשזה בא על חשבוננו, גם כשמדובר בזרים גמורים. לעומת זאת, אנחנו הרבה פעמים רואים או שהנתינה לא קורית, או שאין עזרה. למשל, לפני מספר שנים היה מקרה שמאוד זעזע, של אישה צעירה שנרצחה, ולמרות שהשכנים היו עדים לרצח, אף אחד לא עשה כלום ולא עזר. והמקרה הזה מאוד זעזע, ולכן היה רצף של מחקרים מאז שמנסה לפענח למה לפעמים אנחנו רואים שאנשים עוזרים ולפעמים לא. מה בעצם המנגנון שקיים כאן, התנאים שגורמים לזה? באמת מתוך מטרה להגיע לחברה טובה יותר, שאם אנחנו נבין מה קורה ולמה אנחנו ואיך אנחנו מתנהגים, נוכל לבחור נכון ולהתנהג בצורה יותר טובה. אז זאת אולי השאלה הראשונה. למה אנחנו רואים כזה מין גיוון? למה לפעמים אנחנו מאוד נוטים לעזרה, מאוד נוטים לשיתוף פעולה, אפילו בצורה אינסטינקטיבית כילדים, ואחר כך אנחנו רואים תופעות הפוכות של תוקפנות, של אדישות. למה יש אצלנו את הגם וגם הזה?
איך שאנחנו מתנהגים זה עם זה, וכלפי החברה בכללה, זה התנהגות טבעית. קודם כל צריכים כך לראות את זה. מה זאת אומרת התנהגות הטבעית? שזה נמצא בטבע שלנו. ואפילו שנראים לנו לפעמים פעולות האדם אלטרואיסטיות, שהוא עושה את זה לטובת הזולת, בעצם הם לא לטובת הזולת, זה לטובת עצמו. או שהוא אוהב מישהו, ואז כשהוא אוהב מישהו, אז לעשות טובה למישהו אוהב, זה לא לעשות טובה לו. זה מפני שבזה הוא מרגיע וממלא את התשוקה שלו לזולת. אז זה מסוים שהוא אוהב אותו. כמו אמא כלפי התינוק, כמו אנחנו כלפי חברים, כמו אנשים שנמצאים יחד בצוללת או בקבוצת מטפסי הערים וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מצב מסוים, יחס מסוים, תנאים מסוימים, שבהם אנחנו מרגישים תלות הדדית, קרבה הדדית, אפילו אהבה, אם אפשר כך להגיד, שבעצם זה הכל אגואיזם הסמוי.
סמוי.
כן, אגואיזם הסמוי. אבל הוא נראה כמעשים טובים, יפים. אני לא זורק סתם זבל לרחוב. כתוב בכל מקום בעיר שלי, בוא נשמור על עירנו. זאת אומרת, זה משחקים עם האגו שלנו. שזה עיר שלנו, אז בוא נשמור עליו.
כן.
זה כבר ברור לנו שזה שייך לכולנו, ולא כדאי לנו ללכלך בבית שלנו המשותף. אז אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים שעיר תהיה יפה, ושכונה תהיה יפה, ורחוב יפה, וכן הלאה. זאת אומרת, אין כאן בעצם שום דבר יוצא דופן. שאנחנו קונים איזה דירה, אז אנחנו מסתכלים מי הם השכנים, מהו השכונה, מהי השכינה, שכונה עצמה וכו' וכו'. זאת אומרת, ברור לנו שאנחנו תלויים בסובבים שלנו, בסביבה. ולכן להשפיע לסביבה, זה נקרא להשפיע לעצמו. אני להם והם לי, ואנחנו כך משתתפים. יש בזה סך הכל ניצול הזולת לטובת עצמו, אבל זה מקובל וזה בכל זאת מוערך, מפני שאדם בכל זאת בזה דואג לסביבה, כביכול. אמנם שוודאי שבזה הוא דואג לעצמו. הוא אחר כך בגאווה מספר איזה יש לו שכינים יפים ורחוב יפה נקי וכו' וכו'. אז עירנו או שתהיה יפה ונקייה, בזה כבר מזמן משתמשים בכל הכלי תקשורת, אם רוצים לעורר את האזרח, זה כמו למדינה, היום זה, יש ארגונים שקוראים כך כלפי כל העולם, סך הכל כדור הארץ שלנו הוא קטן, ואנחנו תלויים זה בזה, אז ודאי שכדאי לנו לשמור על משהו שמשותף לכולם, פליטת, נגיד, CO2 וכן הלאה, זה ברור שכל הדברים האלה שזה בזה, אנחנו גורמים רע זה לזה ולכולם יחד, בסופו של דבר לא כדאי לנו, ולכן כך זה לא נקרא פעולה אלטרואיסטית. אלא זה אותה הפעולה למה אני. ולכן כאן זה צריכים אנחנו רק קצת יותר להסביר, להרחיב את ההסבר שלנו על מה שכדאי לכל אדם ואדם, ואנחנו לא נרגיש בזה התנגדות מיוחדת. כי הטבע שלנו הוא סך הכל בנוי לזה. אם אני רואה שזה לטובתי, רק שיסבירו לי שזה לטובתי. שנגיד, אם אני עשיתי במקום אחד משהו ככה, זבל שפחתי או עוד משהו עשיתי, אז אם הסבירו לי שיש דרכים שזה חוזר עליי וגורם לי איזה נזק, אז אני רק צריך להגיד תודה רבה שהסברתם לי ואני יותר לא אעשה. ואז אני אקרא בן אדם טוב, יפה וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים להבין שסך הכל זה אותו דבר כמו שיוצאים לשתול עצים וכן הלאה. זה ברור, כן? זה ארצנו הקטנה, אז כדאי לנו שיהיה ככה שמורה ויפה ונקייה וירוקה וכן הלאה. כן.
יש שטוענים, יש גישה שטוענת שהנטייה הזאת היא גנטית, היא אוניברסלית והיא הישרדותית.
לא, זה לא גנטית ואוניברסלית בכלל. יש אנשים שממש לא אכפת להם, זה לא תופעה כללית, זה לא נמצא אצלנו, הקרוב לאדם זה מה שהוא שומר, מה שהוא רואה באגו שלו הקצר, בטווח ראייה שלו איך שהוא רואה, איפה שהוא מסמל את האיגוד שלו הקרוב, שם הוא שומר. יותר מזה לא. יש כאלה שמחוץ לבית, מחוץ לדלת הדירה, לא אכפת להם כלום. ושם שיקרה מה שיקרה. יש כאלה שקצת יותר. יש כאלה שיותר. זה הכל תלוי בהתפתחות האדם, או בכמה ש... באמת יש בזה נטייה מסוימת, אבל בסופו של דבר זה תלוי בחינוך. וכך אנחנו בעצם צריכים לדאוג, שמהילדות והלאה אנחנו צריכים לתת דוגמה לילדים, ולהסביר להם עד כמה שדברים האלה הם לטובתנו, אם אנחנו נשמור כולנו יחד על כל כדור הארץ הנקייה. עכשיו, בכלל כל החינוך הזה, גלובלי, עם כל השמירה על אקולוגיה וכל זה מאוד נפוץ, וזה ממש יש בזה שעות בכל בית ספר שמלמדים. זה ממש חושבים לעשות על זה גם כן אפילו מבחן, שבלי מבחן הזה אדם לא יכול להתקבל לכל מקצוע באוניברסיטה וכן הלאה. כי זה ממש הופך להיות לדאגה עולמית.
כן.
לאומית ובינלאומית. אז צריכים לראות שכאן זה, אנחנו הולכים עם האגו שלנו, אנחנו לא מתגברים עליו, אנחנו רק צריכים כאן להראות עד כמה שזה לטובתך, עד כמה שזה מפריע, עד כמה שזה משפיע לטובה וכן הלאה. זאת אומרת, להרחיב דעת האדם, ואז הוא ישמור על זה, ואז הוא יהיה טוב לאחרים. אותו דבר כלפי יחס לזולת, לא רק לטבע, דומם צומח וחי, תן לחיות לחיות וצמחים ו והכל אלה גם כן, ולא כלפי האוצרות האדמה ו ונפט וגז, אלה גם כן כלפי כל דבר ודבר, וכלפי בני אדם, אותו דבר. שאם אנחנו תלויים זה בזה, אם אנחנו קשורים זה לזה, אז כדאי לנו לשמור על הקשר היפה הטוב, כי זה חוזר עליי, אני מרגיש בזה יותר טוב, פתאום אני לא נכנס לדיכאון, כי לא מקרינים עליי, היחס לא טוב וכל מיני כל מיני מצבי רוח מאחרים. אלה, זאת אומרת, הכל זה, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע. הסביבה היא משפיעה לכל דבר. זאת אומרת, זה ברור. רק דורש חינוך, שעות, מגיל הרך ביותר, ועד ממש משך כל החיים. צריכים על זה לדבר, צריכים לקשור לזה כלי תקשורת, כל מיני ספרים, סיפורים, סרטים, וכן הלאה. זאת אומרת, לעשות מזה, זה חלק מהחיים שלנו. אני רואה שאם רוצים, אז עקב המבצע הזאת נגד האישון, בכל זאת האישון, אני חושב, בהרבה אחוזים פחת. זאת אומרת, אם רוצים, אז יכולים לעשות. וכך, אם היו עושים עם כל היתר הדברים, אז זה היה טוב. בעיה שעושים את זה רק למישהו שזה כדאי.
כן.
לכן, גם כן עם האישון. זה כדאי למישהו, אז עשו מבצע כזאת, והרסו בזה ממש הרבה מההרגל, בוא נגיד, לא בריא. נכון שהוא לא בריא, אבל לא עד כדי כך, כמו שעשו ממנו איזה מין ממש המחשפה המפחידה. אבל רואים אנחנו שזה מסוגלים אנחנו, אם רוצים. כדאי לעשות הלאה. אבל אלו הדברים שהם בסך הכל הולכים יחד עם האגו שלנו. רק צריכים לפתוח קצת עיניים של האדם, ולהראות לו שגם זה לרעתך, גם זה לרעתך, גם זה לרעתך, וזה אפשר לעשות טוב, ומזה תרגיש טוב, ותהיה יותר בריא, ויותר רגוע, ואתה וילדים שלך וכו' וכו', ואז אדם יעשה. זאת אומרת, כאן זה רק, פשוט, הייתי אומר, זה לא תלוי בחינוך, כמו ב education, איך
הסברה?
בהסברה, כן. זה,
מודעות.
זה, לא צריכים, מודעות, כן. לא צריכים כל כך אפילו לתת הרגל יבוא. אלה הסברה שזה לרעתך היא דרך הכלי תקשורת. כמו עם האישון, נתת דוגמה, זה ממש יכול להועיל מאוד. זה כל הדברים האלה הם לא נקראים אנטי-טבע. שלנו. אלה הטבע שלי מוכן לזה.
יש בטבע שלנו גם משהו שנקרא אמפתיה. ויש איזשהו הסבר לנושא הזה של נתינה, שאומרים שאנשים הם אמפתיים, והם עוזרים לזולת כי הם רוצים לחלוק איזושהי תחושה נעימה של העזרה ההדדית, שזה בסך הכל עשה לנו טוב, העניין הזה.
זה תלוי באווירה. אם אני יוצא לרחוב, ומסבירים מהבוקר, שהיום יש נהיגה אדיבה, נגיד משהו, הנהיגה נעימה, נהיגה בהתחשבות, נגיד ככה, וכולם לא מצפצפים ולא מקללים ולא חותקים אותך, אז אני גם כן חייב כך לעשות, כי אחרת כולם הסתכלו עליי, כולם הכירו שאני אדם יוצא מן הכלל רע, ולא שאני ולא שאני איזה גיבור, כן, שלא אכפת לי כלום, אני קורא את הכבישים. לא. אלא אם זה מקובל בחברה, אז כבר אני לא יכול לעשות אחרת. ולכן אנחנו רואים שאם אנחנו נעשה נועלים כאלה, אז ודאי שהאווירה הכללית היא תחייב כל אחד ואחד. אדם כך, בכל זאת, מהטבע שלו, הוא ייצור חברתי, והוא לא יכול ללכת ממש נגד החברה. אלא אם עושה זאת, זה במקרים מיוחדים שבזה הוא קונה איזה הרגשה שהוא גיבור, שהוא חזק, שהוא שולט, שהוא כך, אבל אם כולם יראו לו שהם מבזים את הנטיות הללו בו, אז לא יוכל לעשות שום דבר. יהיה חייב. כן. ללכת יחד עם הסביבה.
יש לזה דוגמה מאוד יפה, שתופעה שנקראת אפקט הצופה מן הצד, mm-hmm. שזה דווקא מדגים מצב שאנשים לא עוזרים בגלל mm-hmm. שהם נמצאים בתוך קהל או בתוך קבוצה, ואז בגלל שהם רואים שאף אחד לא עוזר למישהו שנמצא במצוקה, mm-hmm. הם פשוט ממשיכים ללכת. וזו תופעה מאוד מעניינת, ויש לה כל מיני הסברים. אחד מהם זה באמת הלחץ החברתי. אני רוצה להיות כמו כולם, אני לא רוצה להיות יוצא דופן, ואז אני לא מתנהג אחרת. הסבר נוסף זה ש...
אולי עוד לפני הסברים, עוד טיפה לתופעה, לא הבנתי על איזה תופעה את מדברת.
אז זהו, אז זה...
אני קורא לתופעה הזאת שהאדם הוא ייצור חברתי.
עוד רגע, לפני ייצור חברתי.
שאנחנו כולנו קשורים זה לזה.
לא, היא תיארה פה איזה תופעה שהיא קראה לה בשם קוד אפקט הצופה מהצד.
כן, שראו מצבים שאם יש, למשל ברחוב, אדם שהוא נפל, הוא במצוקה, הוא צריך עזרה, אם יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים ברחוב, הסיכוי שהוא יקבל עזרה הוא דווקא קטן יותר. כי אנשים כשהם נמצאים בקהל, שמו לב שהם ממשיכים הלאה עם הקהל, הם מרגישים מזה פחות אחריות. יש שם כל מיני דברים שגורמים לאדם פחות לרצות לעזור. לעומת מצב, אם אני נמצאת לבד ברחוב ואני רואה מישהו במצוקה, כנראה שאני אגש אליו. וזו תופעה מאוד מאוד מעניינת, כי כביכול כשאנחנו נמצאים עם עוד אנשים, אמור להיות לנו יותר כוח, יותר ביטחון, יותר אפשרות.
כי את צריכה בזה לקרוא את עצמך מהקהל, mm-hmm. ולעזור לו,
כן.
להיות מיוחדת, וכאן את צריכה להתגבר על הקשר שלך עם הקהל, עם הסביבה.
כן, אז זהו, זו תופעה שקוראים לאפקט הצופה מן הצד. עכשיו ראו, כשהאדם לבוש בבגדים מאוד מכובדים, כשהוא כאילו אדם ממעמד גבוה, אז אפילו שאנשים היו בקבוצה הגדולה, הם כן ניגשו לעזור. זאת אומרת, יש פה כל מיני מרכיבים ותנאים שמשפיעים על הנטייה שלנו לעזור. למה כשבן אדם הוא כאילו ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, אנחנו נעזור לו, ואם הוא מישהו ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ככה משאירים אותו על הרצפה?
כי זה שוב על האגו שלנו מדבר, כן. לא יותר מזה. Mm-hmm. ולכן...
לא הבנתי. למה?
כי זה מדובר על האגו שלנו. שאם אני שייך למישהו שהוא יותר גבוה, שהוא יותר גדול, שהוא יותר עשיר, שהוא יותר מכובד, אז גם אני בזה שייך לזה, ולכן אני ניגש ועוזר. מה שאם כן מישהו שסתם נפל איזשהו, אני שישב בפינת רחוב ופתאום נפל, אז זה כאילו, אין לי כל כך, אני לא בזה מכבד את עצמי שאני עוזר לאיש כזה.
למה?
כי הוא יותר נמוך בסולם החברתי. מהאיש הגבוה, הגדול, היפה, העשיר.
כן, אבל למה זה קשור לפעולה של לעזור לו, לא לעזור לו?
כי אני נמשך למישהו יותר גדול, ולא למישהו יותר קטן. הקשור לגדול, גדול, הקשור לקטן, קטן.
אני לא מבין משהו. יש סיטואציה, אחד בן אדם עם חליפה, לבוש ככה יפה, נופל בהוב, אנשים עוזרים. סיטואציה ש... נגיד, לא ניקח איזה הומלס, כי זה כאילו...
אולי הומלס, הוא היה פשוט.
לא הומלס, בן אדם לבוש פשוט, פחות עוזרים.
כן.
עכשיו נגיד שאנחנו היינו שם ברחוב, והיינו רואים את ההוא עם החליפה נופל, ובמחרת רואים את ההוא עם הג'ינס נופל.
כן.
למה? אני לא מבין למה
יש... כי אני בצורה טבעית נמשך למי שיותר גדול. גדול זה חזק, עשיר... בולט בכל מיני צורות שהוא נמצא בעדיפות מהכלל. כי בזה אני מעלה את עצמי. אני משייך את עצמי אליו.
זאת אומרת, אני מחשבת בפנים עלות ותועלת.
בדי. אחרת מאיפה יש לחומר דלק? לעשות את התנועה, לעזור לו.
זה לא איזה נטייה...
לא יכול להיות נטייה, אני מכונה. בפנים אני רצון ליהנות. אני חייב למלות אותו בכל פעולה שלי, אפילו בתנועה הקלה ביותר. שני יד, אצבע, לא חשוב מה, ממצב למצב, ממקום למקום, אני חייב, זה אנרגיה. מאיפה אני אקבל את האנרגיה? אני חייב ליהנות מהפעולה הזאת. זאת אומרת, אני בא ואני משתתף עם, או שיש לי עדיפות לאני יכול להיות, מפני שיש לי איזה לב ואני נמשך לעזור לאנשים דווקא אלו שהם מסכנים וכו', או שאני בקרפי ישיר ועוזר, תלוי באדם, תלוי בחינוך שלו, באופי שלו, בהכל, מאיפה הוא בעצמו וכן הלאה.
עכשיו אני אשאל על זה, אז מה שראו בניסויים האלה זה באמת, קודם כל כשהיה אדם מכובד, אז ישר עזרו לו תוך כמה שניות, והיה שם גם, זה היה כל שחקנים הרי ששיחקו את עצמם שהם צריכים עזרה, וכשהייתה שם שחקנית, אישה שככה שכבה וגם נראתה בסדר גמור, לא הומלסית ולא שום דבר, ממש ככה נשכבה על איזה מדרגות, ולקח אולי 5 דקות, עברו שם עשרות אנשים וממש אף אחד לא ניגש, זה נורא קשה לראות את זה. ואז מה שקרה זה שמישהו אחד כן ניגש, פתאום עוד אנשים התחילו לגשת גם כן. אז מה זה התופעה הזאת? שאם מישהו אחר ייגש, אז אני בכל זאת, כאילו אנשים עברו, הסתכלו, שקלו עם לגשת ולא ניגשו, המשיכו ללכת. מספיק שמישהו אחד עשה את הצעד, ואז ככה כמו עדר עוד
אנשים. כי אז זה נפרץ, הנתק הזה. כי גם אז אפשר, בפרט שזה אולי אישה, ויש כאן הרבה מעצורים ודברים והסכמות חברתיות ומי יודע מה קורה ולמה זה יכול להביל אותי, והיום זה גם כן עם כל המערכת תביעות, הזאת, כן, זה כולם מפחדים וכולם כך מעדיפים לא לנגוע ולהתרחק. אנחנו עשינו את החברה שלנו כבר מעוותת כזאת ש...
זה היה באנגליה, הניסויים האלה, שבאמת חברה שכמו שאת אומר, היא מאוד התפתחה לכיוונים האלה, שכל אחד מפחד כבר להיות טבעי.
נכון.
ושומר על עצמו. אז זה מאוד מעניין לראות את כל התנאים האלה שבהם אנחנו עוזרים ולא עוזרים. מה שבטוח זה שהביא אותנו למצב שהחיים שלנו פחות נעימים, כי אנשים לפעמים באמת נמצאים במצוקה, ולא מקבלים עזרה מהסביבה שלהם, מכל מיני סיבות. אנחנו רוצים להבין את זה בשביל באמת לשפר את זה. עכשיו, דיברת על זה שיש הבדלים בין אישיים. עכשיו, עשו איזשהו ניסוי על ילדים, והתגלו 3 קבוצות בין הילדים האלה במצב של נטיית עזרה. היו ילדים שבאמת עזרו ממקום של אמפתיה גבוהה, של מוסריות, איזושהי מוכנות אמיתית לעזור, ואז היו את אלה שעזרו כדי ש... מסיבה של מה שנקרא רצייה חברתית, שאנשים אחרים יראו שהם עוזרים, ודווקא רמת האמפתיה שלהם פחות נמוכה. אותה קבוצה שבכלל בלי שום אמפתיה, משהו מאוד רציונלי, מאוד כזה תועלתני. זאת אומרת, למרות שאתה אומר שכולנו באיזשהו מקום מכונו שמחשבות עלות ותועלת, נראה שיש שוני. יש קבוצות שהן מאוד אמפתיים, מאוד חמים, מאוד אכפת להם, אפילו אצל ילדים בגיל 9-12. מאיפה ההבדלים האלה בין אנשים? למה יש לנו נטיות שונות?
כך אנחנו מהלידה. גם כן יחס לאדם בגיל הרך, עד כמה שההורים מתייחסים עליו, כמו לייצור מיוחד, שהוא יותר מכולם, וצריך להיות ממש נבדל מקומי אחרים, איך שהם מתייחסים עליו. או ההפך, שמתייחסים עליו רגיל, וכל הזמן מכוונים אותו כלפי העולם, כלפי הסביבה, זה... יש ויש בזה, אבל שוב, אני לא חושב שאנחנו יכולים לתקן את החברה על ידי כל המחקרים האלה, וכאן צריכה להיות שיטת הטיפול, שיטת התיקון, שיטת החינוך למבוגרים, גם לילדים בעצם, אבל למבוגרים מיוחדת, שהיא צריכה ממש לטפל בכולם כך שאנחנו צריכים להגיע למצב אחר חדש. מה שאנחנו דיברנו עד כה בכל המקרים, צריכים כאן להעביר קו ולעשות סיכום, שכל מה שאנחנו דיברנו זה עד כמה שטוב לי, בסביבה. עד כמה שאני צריך את הסביבה, כמה שאני יכול להשתמש בה, לטובת עצמי בלבד, ואין בזה יותר שום דבר חוץ מחינוך הרגיל. ביתי, בבית ספר, בגן ילדים, באוניברסיטה, לא חשוב איפה, כל החיים, על ידי כלי תקשורת, להרחיב רק תלות האדם בסביבה, עד כמה שכדאי לו לשמור, להשקיע, להיות בקשר, וכך שיהיה לו בסופו של דבר יותר טוב, ביטחון, אוויר יותר צח, פחות לכלוך, וכו' וכו'. זה ברור שמצב... מצב הוא די ברור. אגואיסטי, ישיר. רק לפתח לאדם הרגשת המעגל, שבעצם העיגול שלו שבו הוא תלוי, וכדאי לו לקחת את העיגול הזה בחשבון ולראות אני והעיגול הזה יחד, זה אני וכל כדור הארץ. עד הגבול הזה. אבל לפחות אני ושכנים, אני ורחוב, אני ואזור שלי, ועיר שלי, ואולי מדינה, ועוד מדינות הסמוכות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ככה זה. וזה כלול גם כן כלפי כל מיני אוכלוסיות, האנשים, זה ברור. עכשיו השאלה היא, אם ללכת בצורה יותר רחבה, שלב יותר גבוה. זה שאנחנו נותנים לאדם להרגיש שהוא נמצא עם אחרים בקשרים פנימיים, תלויים, הדדיים, קשורים, עד כדי כך שממש לא יכול לצאת מהם, תלוי במחשבות שלהם, ברצונות שלהם, בכמה שהם יותר ופחות, בחינוך, בתרבות, בהתנהגות, בבריאות אפילו, בהכל. כי אנחנו, לפי המחקרים שלנו, האחרונים, נגיד תוך 20 שנה האחרונות, אנחנו מגלים שפשוט האדם תוצאה מהחברה בכל דבר ודבר. זאת אומרת, לא החברה הקרובה, אלא ממש אפילו העולמית. אז שהוא התחיל יותר ויותר להעביר את האגו שלו מהאישי לכללי. מאני לאנחנו. כי אם באמת תלות שלי עד כדי כך בכולם, אז אנחנו כמו בצוללת. שכולם תלויים בכולם, אין מה לעשות. אם מישהו מפספס משהו, כולם, זהו, נשארים כאן, בעמקי המים. ואני תלוי בכולם. אז כדאי לי לעבור להרגשה אחרת, שאני עם אלו האנשים, לפחות מחוגים הקרובים, נגיד רחוב ובעבודה ובאזור שלי, ובעיר שלי אולי, או בכל המדינה, חייב להגיע למצב שאנחנו שייכים לגורל אחד. ובתוך הגורל הזה אנחנו תלויים זה בזה. אז אם אנחנו בצורה כזאת נתחיל להתנהג, כבר האדם הוא מתעלה מעל עצמו, מאגו הפרטי לאגו הכללי. ההבדל מהותי. כי בזה הוא מבטל על עצמו.
מה הוא?
מבטר על עצמו. מבטל את עצמו כביכול במשהו. כן? מבטר על עצמו. ומתעלה לאגו הקולקטיבי. כן? נו, זה כמו בצבא.
כן? או ש... בזמן מלחמה.
קומנדו, כן, בזמן כן. המלחמה. שכולנו תלויים זה בזה ש... עד כדי כך, בכל זאת שאתה מוכן לוותר על הרבה דברים, וכאן יכול להיות שעד כדי כך שאתה תתחיל להרגיש שהוויתור הוא מציל לך חיים. ואתה תתרגל בזה יותר ויותר בכל מיני אופני החיים, כן? כך שכבר תתחיל לחיות חיי החברה. לעבור לאני לאנחנו. זאת אומרת, האם יש לי כולם? האם כולם סביעים? האם כולם שמחים? האם כולם בריאים? כי זה לא כולם, זה כמו משפחה. עד זה יכול להתרחף עד שכל העולם זה כמשפחה אחת. זה הכל תלוי רק בכמה שאדם הוא מקבל חינוך הזה, האינטגרלי. הוא גם כן אגואיסטי, ודאי. ואנחנו רואים שזה פועל בכל מיני חברות המצוקה, כמו צבא שם, במקרים מיוחדים איפה שאנשים, נמצאים אנשים, נגיד, שהולכים לעמקי הים, או עמקי האדמה, או עולים למעלה, לחלל, או כל מיני, כן, נמצאים בתלות ההדדית, שברור להם שהם תלויים זה בזה, וכאן זה לא יכול להיות אחד כלפי, לעומת שני, רחוק, אלה כולם חייבים להרגיש זה את זה, ולחיות ממש בלב אחד. האגו נעשה משותף, אבל מה שמעניין בזה ומה שמיוחד בזה, שאם אנחנו מבצעים כאלו פעולות, מחנכים אותם להרגיש יותר זה את זה, אנחנו נמצאים בחיים הרגילים. רק יש איזה מין סיבה למה אנחנו עושים זאת, כי החיים שלנו הם אנשים יותר ויותר כאילו מאוימים עלינו. כן? ולכן אנחנו יכולים לאסוף אותם ולעשות איתם תרגילים. אבל מיוחד בזה, כשאנחנו מתחילים להפעיל את האנשים לשולחנות העגולים, לסדנאות, בחינוך האינטגרלי, לכל מיני כאלו ההפעלות, הם מתחילים להרגיש שבקשר ביניהם יש כוח מיוחד, נוסף, שנקרא אנחנו, שזה משהו שלא אני ואתה והוא, ואפילו לא אנחנו בסך הכל שאנחנו נחבר את הכוחות, אלא משותף. האינטגרל הוא משהו משותף. האינטגרל במה שטוב יש סטיגמה, סכום, כן? שזה סכום אחד פלוס אחד פלוס אחד פלוס אחד, ואנחנו אוספים יחד, וזה הסכום. האינטגרל הוא יותר מהסכום. האינטגרל לוקח בחשבון שכולם התחברו יחד. זה לא המשבצות שאנחנו חיברנו אותם. מטר מרובע ועוד מטר ועוד מטר ועוד מטר, יש לנו נגיד 400 מטר מרובע. לא. האינטגרל הוא כולל כולם יחד, ללא הבדל כבר, בחתיכות האלו שהתחברו. זה משהו שנעשה כשטח אחד ללא גבולות בפנים. וכשמתחברים עד כדי כך, מתחילים להרגיש כוח אחד הזה, ובו נעלמים כולם. וזאת הרגשה מיוחדת, שאם אדם רוכש את זה, שם הוא מרגיש שנעלמים דאגות. כי הפרטיות שלו נמסת, נעלמת, נכללת שם בתוך הכלל. ואז כל מה שיש לו בחיים, כאילו נעלם, אין לו. אין לו חיים פרטיים. והוא נעשה כאיזשהו איבר קטן של הגוף, כמו אצבע נגיד, של הגוף כולו, והוא עושה כל מה שגוף צריך. מה הוא מרוויח? מרוויח חוסר דאגה, העתיד עבר והווה הופך להיות כאחד, כי אין לו חשבונות אישיים פרטיים, הוא מרגיש שהוא נכלל עם כולם, נמצא מעל כל הבעיות וצרות, ומה שממלא אותו, ממלא אותו איזה מילוי, שהוא נמצא בדרגה למעלה מהאגו, למעלה מחשבון הפרטי. מילוי הזה הוא כבר מילוי רוחני.
רציתי לשאול באמת, כן. קודם דיברנו על מצב של אדם שנמצא בתוך קהל גדול, ובאמת בתוך הקהל הזה הוא מאפשר לעצמו כאילו להתעלם מאנשים שצריכים עזרה, והוא כביכול הוא מרגיש חסר דאגות באיזושהי מידה, כי הוא כבר חלק מאיזשהו עדר כזה, והוא מתמזג איתו, ואז הוא ראש קטן, הוא לא צריך לקחת אחריות. יש בזה משהו שכמו שאתה אומר, מפחית מהדאגה שלי. אז מה ההבדל בין המצבים שאנחנו מכירים היום, של מין מצבים כאלה של עדר, שלפעמים ההשלכות של זה הן לא חיוביות לחברה וגם לפרט, לבין המצב שאתה מתאר של איזושהי קבוצה שיוצרת שטח משותף כזה.
היא עושה את זה בהדרכה מיוחדת, שהוא צריך להיות, המדריך צריך להיות מומחה מיוחד בחינוך האינטגרלי, ובהתפתחות האינטגרלית, בוא נגיד כך, לא לקרוא לזה חינוך, כי חושבים שחינוך זה לילדים, וכאן זה למבוגרים. אולי כך כדאי לקרוא יותר. ובהדרכה הזאת ישנו תהליך שברור למדריך שהוא מעביר אותם לאט לאט לחיבור שבו הם מאבדים כל אחד את עצמיותו. זה לא לשלילה. אלא זה ההפך. דבר חיובי, מפני שמאבדים כל ההרגשות שליליות, מה שיש לכל אחד, ברצונות הלא ממשים, בתקוות, בפחדים וחרדות, ביושים ותלות וכו' וכו'. ואדם הופך להיות ממש כמו שאנחנו הרגשנו את עצמנו כתינוקות. הכל פתוח, הכל יפה, שום דבר לא מפריע, אני נמצא בידיים בטוחות של אמא, ופשוט הכל יפה וטוב. או שאני כילד קטן, קופץ מהמיטה שלי הקטנה, רץ לחצר, ילדים, חברים, השמש, אוויר, ציפורים, אני מרגיש את עצמי משהו ככה יפה וטוב. אדם צריך כך להרגיש. אז ברגע שנעלמות בו כל הבעיות האלו, הבחנות האלו השליליות, מתוך זה שהוא נכלל מאבד את האני שלו בתוך החברה.
רציתי לשאול על נקודה שהעליתם קודם לגבי שוני בין אנשים. דיברת על זה שאנשים מתנהגים בצורה שונה כתוצאה משני מרכיבים. אחד, נתונים מולדים שונים, ושתיים, חינוך שהם קיבלו. עכשיו, אני מבין את זה ברמה הרציונלית של לנתח התנהגות, למה ההתנהגות שלך שונה משלה ושונה משלי. אבל אני רוצה לשאול, אולי בצורה דווקא לא רציונלית, לא כל כך לוגית. תמיד, בכל חברה של אנשים, אם אתה תסתכל מהצד על ההתנהגות של האנשים, אתה תראה שיש אנשים שהם כאילו אטומים, כאילו מה שקורה סביבם, לא, כאילו יש איזה מסך ברזל בלתי נראה, חומת ברזל בלתי נראית, שמפרידה אותם ממה שקורה סביבם. דיברנו פה על כל מיני ניסויים שעשו, שבן אדם נופל, זקוק לעזרה, מי בא לעזור, מי לא בא לעזור. אני רציתי לשאול, לא על מי בא לעזור, מי לא בא לעזור, אלא איך יש אנשים, איך בנויים אנשים שבשום מצב לא ינקפו אצבע לטובת מישהו אחר?
כמו כולם.
לא, יש כאלה שאתה יודע, זה כאילו, זה לא בן אדם, זה קיר.
הם בנויים כמו כולם.
אז למה הם מתנהגים אחר?
רק אצלם האגו יותר מפותח לעומת האחרים. ולכן, דווקא בתיקון האגו שלהם, הם יכולים לעלות יותר מאחרים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ייקח להם יותר זמן, יהיה להם יותר קשה. אבל כשהם יתחברו לשיטה הזאת אינטגרלית, הם יוכלו להגיע לדרגות הגבוהות.
לפני דרגות, קודם תסביר לי את מצבם. למה? נגיד שאני כזה בן אדם, ואתם יחסית נורמליים, אתה יותר עוזר, היא פחות עוזרת, ואני מהאטומים. אני מדבר על, אתה מבין מה אני מתאר? האטום. לא יודע מה יקרה לידך, אטום.
אני יודע את זה על עצמי.
אז תסביר לי רגע, אז תסביר לי רגע את המבנה הפנימי של כזה אדם. איך הוא כאילו לא מרגיש כלום, לא נוגע בו כלום, לא מזיז, איך הוא אטום כזה? מה,
נכון,
מה זה?
נכון, מפני שהוא אטום.
לא, מה, מה זה האטימות הזאת?
הרצון שלו ליהנות, לדאוג לעצמו, ורק לעצמו, שזה נקרא הרצון האגואיסטי, הנורמלי, הרגיל של כל אחד, אצלו הוא פשוט גדול מאוד. אצלו הוא גדול, אצלו הוא מפותח. פיתחו אותו ההורים, נגיד. ההורים כנראה שהתייחסו עליו כמו למיוחד. אתה יודע, פינקו אותו והתייחסו עליו כמו לנסיך. והוא הרגיש את עצמו שהוא ממש מיוחד שבעולם, וכל העולם זה בשבילו, ובכלל מה עושים כאן כל האחרים, הוא כאילו מתנהג שהוא לא רואה אותם ולא מרגיש אותם, זה התנהגות הטבעית שלו. הוא מסתכל על האחרים כאילו מה הם עושים, מתי שאני צריך אותם, שישחקו איתי, שישרתו, ומתי שאני לא צריך, לא צריכים אותם. זה הרגשת הייחודיות יש בכל אחד ואחד. אני חלמתי הרבה פעמים שאני מתעורר, וזה בתוך חלום, שאני מתעורר בבוקר ואני יוצא לרחוב והכל ריק. אין אנשים, כל העיר זה לרשותי. חנויות, מגרשים, מכוניות, הכל, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מאיפה בא כזה חלום לאדם?
מאיפה?
מהאגו שלו, שהוא רוצה לשלוט על הכל, ואחרים, אם הם לא יכולים לשרת אותי, שיעלמו מהחיים שלי, שלא יהיו. אני הרגשתי, אני חלמתי דבר כזה, אתה לא?
אז למה המחקרים דווקא מראים שכשאנשים עוזרים אחד לשני, הם מרגישים יותר טוב?
רגע, אבל אני צריך לעבור כאן איזה מחסום. להתחיל לעזור לשני, ואז אני ארגיש יותר טוב. להתקלל בתוך החוויה הזאת החדשה. זה לא שבא לי כך לעשות ודחף. יש כאלו אנשים, 10% מהאנושות בדרך כלל, הם אלטרואיסטים, כביכול אלטרואיסטים. אגואיסט, אגו שלהם מתבטא בנתינה. והגרינפיסים האלו, תן לחיות לחיות וכל מיני דברים.
קוראים לזה בפסיכולוגיה
אישיות אלטרואיסטית. אישיות אלטרואיסטית, המעוותת. כן. אבל זה כך...
זאת אומרת מעוותת.
מעוותת, כי זה האגו. לא, חס ושלום, שאני לא מזלזל בהם.
אמרת מעוותת.
זה הטבע, קודם כל, אז מה יש להגיד? המעוותת, אני מדגיש בזה, שהאגו שלהם הוא מעוות. הוא לא רגיל.
שונה?
שונה.
אוקיי, במה הוא שונה?
שונה שהם מקבלים... הם מקבלים מילוי, תענוג.
רק שנייה, עכשיו בעצם קפצנו לצד השני, אם דיברנו מצד אחד על האטומים, שכמו ברזל לא מרגיש כלום,
כן.
יש בקצה השני של הסקאלה אנשים שתמיד עוזרים, כן, תמיד כן, מתנדבים, כן, תמיד ראשונים כן, לכל כן, דבר. כן, עכשיו כן, אנחנו כאילו
לקצה. היה לי כזה, הוא לא היה חבר שלי, כי אני מאוד אגואיסט, והוא לצד הפוך.
אוקיי.
כל הבית שלו היה מלא כל מיני חיות, עכברים, לבנים, כל מיני דברים, הוא היה מוציא אותם, כן, איזה צפרדעים היה מוציא ממש מהכיסים בזמן השיעור.
אבל לא רק עם היות, הכוונה גם כאילו...
גם כלפי נשים, הוא היה מאוד כזה...
עוזרים, טובים כאלה.
כן, 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 הוא ככה לכולם.
אוקיי, אז בוא נדבר...
סביבו היה ממש גם חיות, וכל מי לא. עד כדי כך שאני... החיות היו... הם היו מרגישים אותו. אתה יודע, אני חושב שאכברים היו יוצאים מהמקומות המסתור שלהם והיו באים עליו. עד כדי כך, הם היו מרגישים שזה ככה, הוא, עד כדי כך, אני הרגשתי שזה, הוא ממש היה, הוא מוצא בכל מקום את ה, או איזה צפרדי הקטן, או, ממש כך. נו, אז ישנם אנשים, וגם היה מתייחס אליהם יפה. ולצמחים ולחיות, נטייה כזאת. וגם כלפי כל אחד, הוא היה מאוד רך. לא כל כך היה מתייחס לאנשים ממש. נטייה לאנשים לא, כנראה שזה היה בגובה כזה שהוא עוד לא גדל, אולי אני לא זוכר אחר כך מה קרה. אבל לפחות זה אני ראיתי. ויש כאלה שכלפי אנשים, והם הולכים גם כן לכל מיני ארגונים.
מתנדבים הרבה.
כן,
אז בואו ננתח אותם. אחרי שהבנו את המבנה הפנימי של האטום, מה המבנה הפנימי של כזה אדם שהוא בדיוק הפוך מהאטום, הוא כאילו כולו פתוח.
כן,
אז,
זה אז, טבע.
אז מה עובר בתוכו? מה הוא מרגיש?
הוא מרגיש תענוג מזה. בדיוק כמו ש... כמו, אם אני מרגיש תענוג מזה שמצאתי ברחוב 10 שקל, קניתי פלאפל וגלידה, כן? אז הוא מרגיש תענוג מזה שמצא ברחוב 10 שקל, ולוקח כמה חברים, ויחד איתם ממש עושה איזה חגיגה. קונה לכולם שם פלאפלים וכל. ככה זה. הוא לא יכול לבד ליהנות. הוא נהנה לא, אפילו לא מזה שהוא אוכל. הוא נהנה שכולנו יחד על ידי זה נמצאים ונהנים. זה סוג הנאה כזאת. גם כן אגואיסטית, אבל חברתית. בלי אנשים האלה היה קשה מאוד. היה קשה מאוד לחיות. במשך כל ההיסטוריה זה ככה. בכל דור ודור.
כאילו
אלו כל המתנדבים לכל מיני ארגונים וככה.
אז חבל שלא כולם ככה, לא?
לא, לא. זה לא חבל. אנחנו לא צריכים להגיד על הטבע חבל או לא חבל.
זהו,
אנחנו, אנחנו צריכים להבין בטבע אין טעויות. למה זה כך ולמה לא כך. אנחנו צריכים לבדוק ולראות מה התועלת מכל אחד ואחד. מהם ישנה תועלת מסוימת.
נראה שהטבע כן נתן לנו איזה שהם צ'ופרים, כי נגיד ראו שכשמחייכים למישהו, אז הוא אחר כך יותר נוטה לעזור. זאת אומרת, משהו כשאנחנו עוזרים, הטבע נותן לנו איזשהו פיצוי על זה, נותן לנו הרגשה טובה, הוא כאילו, כי הוא יכול מעודד אותנו לעשות את זה, נכון?
כן.
אז למה למשל כשמחייכים למישהו, אחר כך הוא נוטה יותר לעזור לאחרים? כאילו מה קורה פה ביחסים בינינו, שאם אני יותר מחייכת, אחר כך אני חייב ממש להשפיע על ההתנהגות של מישהו אחר. איך ההתנהגות כאילו פרו-חברתית הטובה שלי תגרום אחר כך למישהו אחר גם כן לעזור?
את מוסרת לו בזה האנרגיה החיובית. והיא כבר נמצאת בו, והוא רוצה להמשיך את זה הלאה. כאילו מעבירה אותו לגל מסוים.
תסביר קצת, זה מאוד מעניין.
אנחנו דיברנו שהאדם הוא חיה חברתית, ובהתאם איך שמתייחסים אליו, הוא נוטה להתייחס בחזרה. לכן, אם אתה בא אליו עם הפרצוף שלך החמוץ, או ברור שאתה בא בטענות, ואתה מרוגז, ואתה מתוח, ואתה הולך עכשיו לעשות לו בעיות צרות, כן, כמה רגעים לפחות בלתי נעימים, אז בהתאם לזה הוא מגן על עצמו, וכבר מוצא את השריון לפניך, אין לקראתך. וההפך, אם אתה בא עם החיוך, כמעט רוצה לנשק ולחבק אותו, אז גם הוא חייב להתייחס אליך אחרת. כי אתה בזה כבר ממלא אותו, באיזושהי אנרגיה חיובית.
זה ביחס אליי.
ביחס אליך, זה דומה, שוב, זה דומה למה שהרצון לקבל שלא רוצה. זה דומה להתנהגות שהוא מבין אותה, הבין אותה מהאימא. כן? זה ככה.
אז זה מה שקורה, כשאני נגיד בא אליך עם פרצוף חמוץ, אתה מגיב לי עם שריון. בא אליך עם היוך, אתה מגיב לי בטוב.
כן.
מה שהיה מעניין בתהליך שהיא תיארה, זה לאו דווקא באינטראקציה בינינו, אלא אם אני באתי אליך בטוב ועם היוך ועם היבוק, כמו שאמרת, אחר כך המחקר מראה שזה גורם לך להתנהג טוב למישהו אחר.
למה? ודאי גם כן.
אז אמרת, אתה מוסר לו בזה אנרגיה חיובית שמעבירה אותו לגל מסוים והוא רוצה להמציך את זה. למה אני מוסר לך שאני בא לך עם, 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 אני יודע מה, עם היוך? אני לא מהמחייכים, אבל טל, אתה רואה, חייכנית. שטל ככה עכשיו בא לך עם היוך.
לא.
מה, היא מוסרת לך משהו? מה זה היא מוסרת לך אנרגיה חיובית שמכריחה אותך להעביר את זה?
לטובתי. היא מראה לי שהיא יכולה לפרגן לאגו שלי.
אוקיי,
ואז... לעשות לי טוב.
כן.
זהו.
מה זה גורם לך?
גורם לי ליהנות מזה, מיחס הזה אליי, ואחרי זה שהיא כך גורמת לי ליהנות מזה, אז אני באותה הצורה מתייחס לאחרים.
למה?
כי בזה אני מתחיל ליהנות, לומד ממנה, ומזמין בשני גם כן אותה הרגשה, והוא מקרין לי בחזרה אותו היחס.
לאט לאט, זה מהר מדי.
אם אני מתייחס לשני יפה, שזה לא פשוט. אני צריך להתגבר על האגו שלי. אבל אם אני התייחסתי אליו בחיוך,
כן?
כן. הוא גם כן, בחזרה, אני מחייב אותו להתייחס אליי בחזרה בחיוך.
זה אליך. מה עם גורם שלישי?
ואז אני מרוויח מזה תענוג.
כן.
יופי. זאת אומרת, הוא שם לב עליי ועידד אותי.
עודד אותך.
כן.
כן.
עכשיו, הוא בעצמו מזה קיבל דוגמה איך להתייחס לשני, שלישי, ולהרוויח על זה גם כן תענוג. אבל כל אחד צריך במשהו להתגבר על האגו שלו. כי לפי האגו שלו, הנטייה הכי קטנה זה שאני ממש מקטין את הזולת. הנטייה שלנו בכל מקום זה פשוט לחייב אותו להיות תחתיי.
את מי?
כל אחד בסביבה שלי.
למה?
הטבע שלי כך.
אנחנו נדבר על זה אולי בתוכניות הבאות, על העניין הזה.
אז רגע, עוד על הדינמיקה פה. אפשר עוד טיפה להתהפר עם השלישייה פה?
יש לו הרבה מה לשאול, כן.
אני אשאל, תגידי, אם לא, אז נקצר. השלישייה פה, שאחד נתן דוגמה של יחס טוב,
כן.
קיבל פידבק טוב, ואז כן. אתה, השני, למדת מזה, וגם אתה הולך ככה ומתייחס כן. לשלישי, זה כי... את רוצה להתנהגויות שליליות לדבר אחר כך? כי רציתי להבין אם אני נותן לך דוגמה של... שדווקא הפוך, אם אני בא לך באגרסיה, למשל.
אותו דבר. אותו דבר. זה הכל עובר אחד לשני.
אחר כך אתה תתייחס באגרסיה לשלישי.
תנסה בנסיעתך בכביש.
אחר כך אתה תהיה באגרסיה.
בטח.
אז מה יותר, אם אני מסתכל יותר רחב כחברה, נגיד שטל אתה רואה כולה חיובית, ואני כולי לימון. אז כשטל, מי ישפיע, מה אתה תעשה? אם טל בא אליך בטוב, ואני בא אליך בהתקפה, איך אתה תתנהג כלפי שלישי? אחד יביא לך אינטראקציה כזאת, ואחד אינטראקציה הפוכה. מה זה יגרום לך כלפי השלישי? מה יותר חזק? זה שטל בא אליך בחיוך, או זה שאני בא אליך באגרוף? מה משפיע עליך יותר ביחד שלך אחר כך?
אתה משפיע עליי יותר?
אני יותר, השלילי, למה?
כי אתה מאיים לי, האגו שלי.
אני אגרום לך להתייחס ככה לאדם שלישי אחר כך?
יכול להיות.
יותר ממה שהיא?
תלוי...
בעוצמת ההשפעה?
כן.
טוב, אני ככה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל רציתי לשאול משהו שהרבה מאיתנו נתקלים בו. יש סיפור מאוד מוכר ויפה על הילד שנפגש עם האיש הזקן, שראה לו פרפר שהוא עדיין בתוך הגולם, שהוא עומד לצאת מהגולם. והאיש הזקן נתן לו אותו לשמור עליו, הוא אמר לו, אל תיגע, תיתן לו לעבור את התהליך בעצמו. והילד ראה שהפרפר הזה מסכן, הוא ככה מנסה לצאת ולא מצליח, וכל כך הוא ריחם עליו, שהוא עזר לו לצאת מהגולם, פתח את הגולם, והפרפר התחיל לעוף, אבל מיד הפרפר נפל לאדמה, והילד ראה שהוא לא שרד. והמשל, הנמשל פה זה שלמעשה הוא היה צריך להתחזק. היה כאן איזשהו תהליך שהפרפר הזה היה צריך לעבור. עכשיו, בחיים שלנו גם הרבה פעמים אנחנו נורא רוצים לעזור אחד לשני, ממקום כביכול טוב, אבל אנחנו לא מבינים שהעזרה הזאת היא לפעמים אפילו פוגעת, הורסת, היא לא נותנת לאדם לעשות מה שהוא אמור לעשות כדי להתחזק ולגדול. אז הייתי רוצה לברר מהי עזרה נכונה, איך אנחנו יכולים לדעת באמת לעזור, אם אנחנו כבר רוצים לעזור.
אצלנו זה מובא בכלל, אל תשים מכשול לפני עיוור, או שמאוד צריכים להיזהר לאכול בוסר. מה אנחנו צריכים לעשות? זה נקרא אצלנו הגישה הנכונה, חנך נער על פי דרכו. שרק במידה שזה יכול לעזור לו, שהוא כבר בשל, אז אנחנו יכולים להגיע אליו ולהתחיל לטפל בו בצורה הנכונה, זאת אומרת למסור לו ידיעות והרגלים החדשים שהם על טבעיים בשבילו, נגד הטבע שלו, שהם הרגלים חברתיים, הכללים הכוללים, הרגלי ערבות, הרגלי החיבור. זה רק אם חברה כולה היא כבר בשילה לזה, זאת אומרת שהיא הגיעה קודם כל להכרת הרע באגו שלה, בהתנהגות שלה, בתוצאות ממה שהיא עכשיו כביכול גוזרת, כן, ואוספת, שתוצאות הן מאוד לא נעימות, ואפילו ישנה כאן איום לעתיד. אז במידה שאנחנו יכולים להוסיף לחברה קצת, בוא נגיד משקפיים, לראות את העתיד, כי חכם רואה את הנולד. זאת אומרת שלא בעיה לחכות עד שהם הגיעו להרגשה רעה והכרה, הכרת הרע, ונתקרו את זה באף ממש בתוך הקיר, כן? אלה, האם אנחנו יכולים להביא להם משקפיים ואפילו אולי משקפת? זה כמו שאנחנו עושים דיאגנוזה לאבחון, לחולה, ולפני שהמחלה מתפתחת, אנחנו כבר מזהים אותה, ואז אנחנו עושים כל מיני פעולות מנע. אותו דבר כאן. זאת אומרת, זה שגם כן הפעולות האלה מנע שאנחנו עושים, אז אנחנו צריכים להבין שהפעולות האלו הם לא שאנחנו מוציאים את הפרפר לפני שהוא כבר גדל מתוך המקום שלו, ששם הוא היה צריך לגדול. אלא אנחנו מוסיפים על ידי השכל מה שיחסר לו. ורק בתנאי שהוא באמת משלב את הרגש הנוכחי שעדיין לא מביאה אותו להכרת הרע, עם השכל שאנחנו מביאים לו, ורגש ושכל יחד, מביאים אותו, מעלים אותו לדרגת ההכרת הרע. שהרגש הוא לא מספיק, עם השכל יחד הוא כן מספיק להגיע להכרת הרע, כמו להגיד עם אישון. כן? זהו. אז ממש ניפחו אותי בכל מיני ידיעות, בסרטים, בכל מה שיש, זהו, אני רואה שזה משהו נורא. ואז אני מפסיק. תשאל לי את אורן איך הוא הפסיק לישן. זהו, זה משפיע עליו. אז זה בתנאי שאנחנו מפתחים באדם, זה נקרא חוש הכרת הרע.
מה זה הכרת הרע?
הכרת הרע בכל מצב ומצב, שאני מאפר קשר הטבעי, האינטגרלי הגלובלי שיש בין כל בני אדם, ואני מתחיל להכיר שאם אני לא מקיים את הקשר הזה, אני גורם לי ולכולם, כי אנחנו כבר מערכת אחידה, אני גורם לזה נזק בלתי הפיך. ונזק הזה הוא מתפשט כמו בשדה קוצים בכל המערכת של כל האנושות. וזה חוזר עליי, ושלוף אליהם, ושוב עליי, בצירקולציה כזאת שכבר ממש העולם מתחיל להיות בוער מכל האש המסוכנת הזאת. אם אני מביא לאדם כל פעם ופעם תמונה כזאת של הכדור הארץ הבוער מתוך היחס שלי, אפילו פרטי אחד, כן? כרע לאחרים, כחוסר דאגה, כחוסר השתתפות, חוסר ערבות, כן? אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שאנחנו כך כולנו מתחילים להתקלל מזה, כמו שהייתה לך דוגמה עם האישון, כן? שהשפיע עליך, אולי זה גם כן השפיע עליך, ותתחיל להתייחס לאחרים בצורה חדשה, מה שמחייבת, מה שמערכת הכללית הזאת האינטגרלית מחייבת אותנו.
שתגיד במשפט אחד מה היא מחייבת?
היא מחייבת ביחס הטוב להיות אנחנו ולא אני ואתה והיא.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו, חיים חדשים, כל טוב.